אתה יושב את שומר את הדרך, ככה זה צריך להיות. אה?
אני
מספר אותם.
זה
לפות ניסיון.
מה?
זה לפות ניסיון. כבר עשו. ובכן, אני מתחיל. 60 שנה לעלייתנו ארצה שונה אצלנו מהמקובל, כי הרי באנו הן הילדים שהגדול מבינינו היה בן 6 והקטן בן חדשים ספורים. והשארנו מאחרינו כל זיכרונות, כל קשרים, וכאילו שנולדנו כאן. ובכל זאת יש משמעות חשובה לתאריך זה, לנו שנשארנו היחידים שיכולים כיום להעלות זיכרונות, ואולי במקצת לתאר את הרקע והעזה של משפחה צעירה עם חנקים, ארבעה ילדים קטנים, שמבלי כל סיבה מהחוץ, לא מתוך פרעות יהודים שחוללו באותה תקופה, ולא מתוך מצב כלכלי קשה, כי אם רק מתוך ציונות טהורה ומהדרישה להגשים בפועל את כל מה שהנך מאמין בו ומתאים לאחרים. ומבלי להתחשב מה צפוי בארץ רחוקה זו, ומבלי לקבל עידוד או ברכת דרך מקרובי המשפחה שנפרדו מהם, ניתקו את עצמם מהכל, ובחודש חורפי של פברואר 1904 עלו ארצה. 60 שנים אלו בשבילנו הילדים של אז הם כברת דרך ארוכה ומלאת מאורעות, החל מטרם התחלתה של העלייה השנייה שהביאה לארץ תקופת התעוררות מחודש, וביתנו היה מתמיד פתוח ומעורה בכל בעיות השעה, ודרכו עברו לא מעטים מבין העולים וכל אותו חוג של מורים והסקני ציבור שהיו נפגשים בביתנו, והשיחות והוויכוחים הכניסו בנו מאותה אווירה לוהטת של אנשי עלייה זו. במיוחד היו קשרים הדוקים מאוד כמעט כקרובי משפחה אחת עם המשפחות של קלבריצקי, דוקטור יופה, דוקטור מלקין וגרזובסקי וגור, שקבעו לא במעט את כיוון חיינו, ואיתם היינו נפגשים לפעמים מובלים בייחוד במשך חודשי החופש. ובין התחלתי כפי שהצגתי את הדבר שאנו בתור ילדים עלינו ארצה מבלי לחוש את השוני בחיינו בין שם לפה, הרי אנו מעלים היום את זכרם של הורינו ז"ל שעלו ארצה לפני 60 שנה במתי מעט, ובזכותם עלינו גם אנו ועברנו את כל אותן התקופות הקלות והקשות של חיינו הפרטיים ושל התפתחות הארץ, ויחד גדלנו והגענו עד הלום, ואנו יושבים בערב זה כאן בחיל גדול. אין לנו הרבה מה לספר מאותה תקופה שלפני העלייה, כמו מבעד לערפל נשארו בזיכרוני קטעי תמונות משם שלא מוסיפים לתמונה. מתוך מה ששמענו יש באפשרותי למצוא קצת דברים כלליים. בנוגע להורים, אני יודע שאבא היה בן למשפחה דתית של יהודים בעיירה קטנה בליטא, למד בישיבה בעיר סמוכה, ואמא נולדה בעיר רומני באוקראינה למשפחה עמידה, שהוריה היה להם בית מסחר שלטוני לטבק וסיגריות. הייתה משפחה עמידה, אבל נטתה יותר להתבללות. והזיכרונות שנשאר לה מהיהדות היה מהסבא שלה שהיה איש דתי. היא למדה בגימנסיה לבנות ברוסיה של אז, שזה היה דבר בלתי רגיל, כן, היו לה אחיות אחדות ואח יחיד, זה הכל שנשאר בזיכרוננו, מה שאנחנו יודעים. אחרי שניסו עברו ההורים לגור בעיר קטרינוסלב, ששם היה אז המרכז של חובבי ציון הרוסי בראשותו של אוסישקין, שאבא שימש גם כמזכירו, והקשרים וחידותיה המכתבים איתו כל הזמן, כל זמן שהיה אוסישקין ברוסיה, נמשכו כל השנים. כשאבא היה נוהג להתחיל את מכתבו לאוסישקין ולקרוא לו מורי ואלוקי. עד כמה שידוע לנו, לי היה המצב הכלכלי של המשפחה באותה תקופה ביקטרינוסלב לא קל. נדמה לי שאמא פתחה, הייתה בית ספר פרטי ונתנה שיעורים, ואבא היה ספרייה עברית. ברוסיה אז לא היו בתי ספר עבריים, והילדים היהודים למדו בחדר עצם מלמדים ואחר כך בישיבה או בתי ספר של הממשלה. ובהתחלה שהתחילה התנועה הציונית שמה, אז התחילה תנועה של הקמת בתי ספר יותר משוכנים עם לימוד עברי שנקראו חדר מתוקן, ואבא נדרש להקים בית ספר כזה בעיר הרוסית בפנים רוסיה ילץ. הייתה זו עיר בפנים רוסיה במקום שמחוץ לתחום המושב, ויהודים רשאים היו לגור שם או בעלי מקצועות חופשיים או סוחרים מדרגה א'. מספר היהודים בעיר זו לא היה רב, אבל היו אנשים עמידים, ובתור ציונים רצו לחנך את ילדיהם בבית ספר משלהם וללמדם גם עברית. לפי מעמדו של אבא לא היה מקבל רישיון לגור בעיר זו, ולכן למד מקצוע והוא כריכת ספרים, ועל סמך מקצוע זה קיבל רישיון. כך שהיה עליו גם ללמוד את המקצוע ולקנות מכשירי עבודה וגם לקבל עבודת כריכת ספרים קצת לשם הסוואה. וככה עברנו לגור ביוזו וממנו עלינו ארצה. אני עוד זוכר במידה מקושטשת את חדר האורחים שהיה בבית אלו, שהיה בקומה גבוהה וכן את כלובי הציפורים שהיו לנו. כן, אני זוכר את הבית השכן שמהחלון הייתי מסתכל ורואה שהיה מוקף גן גדול והיה בו שבח ימים. ארצה נמשך זמן מה, והמטרה הייתה להשיג מקום עבודה לאבא בתור מורה בבית ספר. ההצעה הראשונה הייתה חדרה, ונתקבלה על ידי ההורים, ובלבד לעלות ארצה. מי שיודע מה שהייתה חדרה אז, מקור למחלות המלאריה, שהפילה חללים רבים, ובכל זאת לא הרתיע הדבר למשפחה עם ילדים קטנים לעלות ולהתיישב בחדרה. ובמכתב שנכתב להורים והנמצא כיום בארכיון העבודה בתל אביב, כתוב כי בחדרה השנה היו פחות מקרי מלאריה ולא עלו על אלה שהיו בזיכרון יעקב. כעבור זמן נתקבלה הודעה נוספת שהמקום בחדרה כבר תפוס, ויש מקום בקוסטינה שהיא באר טוביה. הוסכם הדבר והתכוננו לעלייה. אני זוכר שלקראת עלייה זו נסעתי ביחד עם אבא לקטרינוסלב לאוסישקין שחזר אז מיום הארץ. הדבר היחידי שנשאר בזיכרוני הוא שאוסישקין שחזר אז מארץ ישראל הביא איתו אבאיה ועגל וקפיה והתלבש בהם וכשבאנו ואמר ככה התהלכו אבותינו בתלבושת כזו. מכל נסיעה זו נשאר בזיכרוני גם גשר על הדנפר שעברנו אותו ברכבת. מתוך כל הנסיעות להיפרד לפני העלייה נשאר בזיכרוני רק החנות של הסבא בעירוני שהיה סוחר לטבק כמו שאמרתי, ואני זוכר את זאת שבחלום הרעבה היה דגם איש שהתנועה באופן מכני. אז כנראה שדברים מיוחדים שהתרשמתי מהם התפיירו ונשארו בזיכרוני בכל זאת. כן, כשבאנו ליפו התאכסנו במלון קמיניץ, ואני זוכר שממרפסת המלון בקומה העליונה ראיתי למטה את הרחוב הסואן לרועש, והתרשמתי במיוחד מהחמורים והגמלים ברחוב. אחר כך, כן, באנו לבאר טוביה. והיה זה כפי זיכרוני יום או יומיים לפני פורים. היות והילדים שלקחו אותי לבתיהם וכיבדו מבטולים מבושלים שלמים, זה לחג הפורים. אני חשבתי שזה סוכריות. שפת הדיבור שלנו בבית היה רוסית. אמא לא ידעה עברית ואפילו לא יידיש, שלא היה מדובר בבית הוריה. אבא ואני ידענו עברית. הדבר הראשון היה איסור מוחלט לדבר רוסית. כנראה שיותר אין לי כתוב. טוב, אני אספר בעל פה באמת. מה? טוב, אנחנו נמשיך הלאה לפי הסדר. היינו בבאר טוביה זו קסטינה שהייתה אז מושבה קטנה. אני רוצה בכל זאת לספר פה למי שלא יודעים איך שנבנתה קסטינה זו. זו הייתה מושבה קטנה שהייתה בנויה צריפים. ואת הצריפים האלה בנו בראשון לציון והעבירו אותם בלילה, היות שלא היה רישיון להקים את הנקודה. בנו אותם בראשון לציון ובלילה העבירו אותם בעגלות והקימו אותו בלילה אחד. מושבה קטנה מאוד, אני זיכרוני מאז מקושטש מאוד, אני רק זוכר שהייתה באור לא רחוק מהבית שלנו, שאת המים היה מעלה סוס על ידי שהיה מסובב גלגל עם מדליים, אם אתם ראיתם דבר כזה אולי. היינו בקסטינה זו שנתיים, גרנו שם, ואחר כך עברנו ליפו, והיינו שם זמן בערך כשנה, אני חושב. למדנו אז בבית ספר לבנות, ילדי המורים למדו בבית ספר לבנות, מפני שלא היה בית ספר אחר, או בית ספר אליאנס, ששם הייתה שפת הלימוד צרפתית, שזה היה אצלנו דבר אסור. אז למדנו בבית ספר לבנות, אחר כך כשנוסדה אז רק תחילתה של הגימנסיה העברית, ואני נכנסתי למכינה ג' אינני זוכר.
כן.
אדנון אני לא זוכר, את אלה אני זוכר. קרישצקי היה, את אלה אני זוכר. אחר כך אנחנו נכנסנו, אני נכנסתי לגימנסיה, אני חושב שעד לא. כן, אולי. א', אני לג', זה היה לגימנסיה הרצליה. השאיפה של ההורים היה לגור בכפר, ובעיר הגדולה שהייתה אז יפו, שהייתה כולה העיר הערבית כתוספת שתי השכונות נווה שלום ונווה צדק, זה היה עיר, והייתה עיר וזה לא היה לפי רוחם לגור בעיר, ואז חיפשו מקום בכפר, וכשנפגשו שם בביתו של דוקטור אילי יופי בקלבריסקי, שהוא היה השפטות של נשוות הגליל העליון, הציע לאבא שיעבור למטולה בתור מנהל בית הספר. והוא קיבל את ההצעה הזו, והיינו ונסענו מיפו, המסע שלנו, אני פעם סיפרתי ממנו, ונחזור את זה שוב, שיהיה לפי סדר כרונולוגי, המסע שלנו היה באונייה מיפו לחיפה, באנו זה היה ביום חורפי, אני זוכר שהיה גשם והובילו אותנו בחנקור, בעגלה הזו שכיסו אותנו שהגשם לא ירד, עגלה לזוג סוסים, ומלון שהיה מפורסם אז ווסל טנטורר, זה היה מלון בחיפה בשכונה שם הצפופה הערבית של למטה, איפה שהרסו עכשיו את כל המבנים, שם היה המלון הזה שהיה, הוא היה בקומה יותר גבוהה, אני זוכר שבינו באיזה מדרגות עץ ככה שהתנהלו, ככה נדמה לי. כל אופן כשבאנו לחיפה בערב יום גשום, הספנים של חיפה, הנמל לא היה, הנמל הייתה מרוחקת מהחוף, הספנים טיפסו על האונייה והתחילו לסחוב כל אחד החפצים לעד, ובינתיים בתגרה וסכינים, ואנחנו היינו כולנו מי יכול היה להשתלט על זה, והשליחו זה לסירה זו ולסירה זו, בצורה כזו הלאו אותנו, וכשבאנו למלון חסרו חלק מהחפצים שהם גנבו את זה כמובן. ישבנו בחיפה כימים אחדים מן שפוטלו במשטרה בעזרת הקונסול הרוסי שהוא הגן על מקומיו היתרים היהודים, וחיפשו את החפצים, ואינתיים אינני יודע ודאי חלק לא נמצא, אבל חלק מוגזם, הכל או לא אינני זוכר, לא חשוב. ונסענו ביום בבוקר בהיר, נסענו ברכבת מחיפה לצמח. מצמח נסענו לטפחה בסירת מפרש, הגענו לטפחה בערב עם חשיכה. שם חיכו לנו לפי הטלגרמה שנשלחה מחיפה לראש פינה, שאת הטלגרמה הזו הייתה באה מגיעה לצפת, ומצפת היו שולחים את זה על ידי שליח ברגל, לא בכלל, ברוכב, בראש פינה. אז הטלגרמה שלחו לנו חמורים עם שלגות לפי מה שהזמינו, לקחת את החפצים ואת כולנו, והרכיבו אותנו ככה עם כל המטלטלים על הפרדות והחמורים, ואנחנו מלמעלה גדולים וקטנים כמובן רכבנו ככה, מי שמכיר את הדרך, לא של היום הכביש, אבל דרך, מי שיודע מה זה דרך השביל של פתחה, מי פתחה לראש פינה, בין הסלעים שם, שהשביל היה צר והיו רוכבים שם, רק שביל צר בין הסלעים בתוך הפדיות, וזה היה בלילה, ומה שאני זוכר שהנזק היחידי מה שהיה, זה שאני זוכר, והיה עוד, שהכלוב שיוני הצחוק שהיו לאבא, אז הקרקעית נפתחה ויונה אחת נפלה והלכה לאיבוד בדרך, נשאר רק אחד, או הזכר או הנקבה, אני לא, לא בטוח, אבל זו הייתה בעיה.
אני יודעת משהו, אם הוא נשאר זה הזכר, אם הוא נשאר
זה הזכר. זהו. אז זה היה נזק אחד, אולי היה עוד, אבל זה אני זוכר מהרכיבה הזו. לזכור אני לא יודע, אבל אני יכול לתאר שזה 4-5 שעות.
לא,
אני דווקא 4-5 שעות. 4-5 שעות רכיבה. לרשפינה, לא למטולה, לרשפינה. ממשיכים. טוב, בראש פינה גרנו חודשים אחדים, היות שאבא היה צריך להחליט את בלקומי שאז היה בחוץ לארץ, והוא מילא את מקומו, וגרנו בראש פינה חודשים אחדים. מה? חצי שנה בערך. ולמדנו בבית הספר בראש פינה. מתוך הלימוד הזה נשאר בזיכרוני דבר אחד שהיה אז, אתם יודעים שבצפת לפני שהרבה שנים הייתה רעידת אדמה גדולה ונהרסו בתים, וביום, בזמן שהיינו בראש פינה באנו, אז חלם איזה רב קם בלילה, והוא חלם שצריך להיות ברעידת אדמה, ואז הוא פרסם את זה, ויהודים שהאמינו עזבו את הבתים וגרו באוהלים, מפני שאם אוהל ייפול, אוהלים סוכות, אם אוהל ייפול, אז לא נורא, אז היו כאלה שהיו כמה ימים חיכו, רעידת אדמה לא היו, אז חזרו אחדים. זה היה בחורף, בחורף גרו בועלים, בכל זאת לעצור את הנפש הזה, יכול להיות שזה היה תכף בסמוך, אולי היה איזה חדשים אחרי כולם.
הם קיבלו את הרבים מאותו,
הם קיבלו את הרבים מאותו, הם קיבלו את הרבים. לפני שעלינו למטולה לקבל את המקום הקבוע, אבא נסע למטולה לראות את הבית, אם הוא מסודר ועוד, והוא שם, היות שהיה נתן מאוד לחקלאות, הוא נתן מאוד לחקלאות, והוא נפגש שם עיקרים, היו שם עיקרים שגידלו צאן, אז הוא קנה 10 כבשות עם 10 טליות,
ובא חזרה וסיפר, ואנחנו התלהבנו מאוד, ישבנו ועצינו חשבון שעשר כבשות ועשר כליות בשנה הבאה, בעוד שנה או שנתיים ימליטו שוב פעם כבר עשרים, ועשרים האלה ימליטו לכם הלאה. אז ישבנו ועשינו חישובים, אבל למעשה כשבאנו למטולה, אז למה... כן? בכל אופן העדר הזה למעשה אחרי שנים נשארו אותם העשר יותר לא היו בפני שפורמטו ושם נטרפת פה ככה כל מיני בעיות, אבל הנטייה לחקלאות הייתה עוד מזמן בעינו, וכאן תכף ואחרי זמן קצר קנו גם פרה, ואחר כך פרה שנייה קנו אצל הדוונסקי, קנו פעם פרה אחת, והיה לנו משק קטן גם בזמן שלא היינו בחקלאות. אני בזה אפסיק עכשיו עד מטולה, נראה הלאה, נמשיך אחרים.